ללמוד את הדיבורים האסורים, אמר הדבר הראשון זה לגבי היחס אל התורה. כשלומדים תורה באופן כזה שהופכים את הדברים, כמו שלמדנו פעם שעברה, אז הכל נהפך לסתרא אחת. אתה לומד תורה, אבל במקום שאתה תלך לאור התורה, לדרכי התורה, אתה מפרש לעצמך בהתאם לחולשות שלך את הדברים, ואתה ההפך בדיוק, במקום לבנות את עצמך אתה מוריד את עצמך. דבר נוסף לגבי לימוד התורה, הוא אומר המפסיק ממשנתו ואומר מה נאי אילן, זה המשנה בפרקי אבות, הרי זה מתחייב בנפשו ומאכילים אותו גחלי רתמים. צריך להבין את המשנה הזאת. המפסיק ממשנתו ואומר מה נאי אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו ומאכילים אותו גחלי רתמים. מה יש? זה נוף יפה, רואה עץ יפה, ערים, שדות, דברים כאלה, נחמד מאוד, למה לא? למה הוא כל כך, המשנה כל כך חריפה? כן? מתחייב בנפשו, מאכילים אותו גחלי רתמים. אני לא יודע אם מישהו פעם אכל גחלים. זה לא נעים כל כך, מה שורף. אבל צריך להבין את זה בצורה פשוטה. העיסוק בתורה הוא דבר אלוקי, דבר חשוב מאוד. הייתי אומר, אם נסווג את כל הדברים שאנחנו עוסקים בהם בחיינו, בסולם, איזה מדרגות מדרגות, נאמר מ-1 עד 10, אז העיסוק בתורה זה המדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות עלי האדמות, בטבל בכלל. אנחנו עוסקים בדברי אלוקים חיים ממש. הדבר הזה הוא כל כך אחראי, הוא כל כך רציני, הוא כל כך משפיע לא רק על מי שלומד תורה, אלא על העולם כולו. הרי העולם כולו מתקיים בגלל העיסוק בתורה, כמו שחז"ל אומרים. שהעוסק בתורה מקיים עולם ומלואו. אני מדבר מצד האמת של ערכה של התורה. אנחנו, כמה שאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו עוד לא יודעים מה באמת זה תורה, מה ערכה, מה מעלתה. זה דבר ש... לאלה ולאלה ולאלה ולאלה, דבר חשוב ביותר. אז אדם עוסק בתורה, פתאום הוא רואה אילן נאה, הוא מסתכל לחוץ הזה, לעניין של עיקרון. במילים אחרות, מסיח את דעתו מהדבר שהוא עוסק בו, בדברים נחמדים, דברים יפים. אז הוא מתחייב בנפשו. פעם נתתי משל, לדוגמה, למה המשל דומה, שתבינו, תראו לעצמכם שאתם רופאים, ואתם רופאים מנתחי לב פתוח, משהו כזה. ואתם, תוך כדי ניתוח, יש... אני יודע, נאמר, אני לא יודע אם זה ככה באמת בהדסה או לא, אבל בהדסה מסביב יש ערים, עצים, נופים נהדרים. עכשיו, אתם מנתחים את הניתוח לב פתוח, ופתאום אתה מסתכל ככה, אתה איזה נוף, משהו, משהו. ואתה מקבל שיחת טלפון מאשתך, מה את אומרת? וזה, הוא שם שוכב היום על המיטה, מסכן. מפרפר בין חיים למוות, ואתה מתחיל להסיח את דעתך לדברים אחרים. מה היינו אומרים על רופא כזה? תגיד לי, אתה נורמלי? איפה אתה חי? אתה עושה כאן מרוכז בדבר שכל כך צריך להיות מרוכזים בו. כל פרט הכי קטן כאן זה עניין של חיים ומוות לגבי האדם הזה. אז אתה פתאום מסיח את דעתך לדברים אחרים? ורק מי שמבין, מכיר, בערכה של תורה והעיסוק בתורה ומעלת העיסוק בתורה וההשפעה של העיסוק בתורה בכל העולמות, אז הוא יכול להבין שכל הסחת דעת, אפילו הסחת דעת נחמדה כזאת לראות נוף או דברים כאלה, הדבר הזה יש בו חיסרון גדול. אני לא מדבר כרגע על אדם שאומר אני רוצה להתעברר. מה זה להתעברר? האדם שהוא לומד, הוא לומד ברציפות, הוא מתעייף. כוחה מתישה כוחו של אדם, מטה של כוחו של אדם. ככה נאמר, כוחו הכוונה היא לא רק הפיזית, אלא גם כוחו השכלי. לא פעם, אדם צריך ליושב, יושב שעות על גבי שעות, ולומד ולומד ולומד, והוא מרגיש צורך להתעברר, לצאת רגע, לחלץ את העצמות שלו, זה כבר דין אחר, לא מדובר על דבר כזה. אלא מדובר שאתה עוסק בדבר אחד, פתאום אתה עובר לדבר שני, שהוא משני לחלוטין, סתם ככה, בלי שיש לזה סיבה נכונה לעניין. אז זה מה שהוא אומר, שהוא אדם שהוא מסיח את דעתו, הוא אומר, מה נאי לזה? כתב בספר החסידים, שלומד באמצע לימודו, ומפסיק לדבר דברים בטלים, או מסתכל בנשים חס ושלום, נענש גם על הלימוד, הלימוד נהפך לעונש. זאת אומרת, אדם יושב, בעיקר הדבר הזה צריך, אנחנו אומרים, להעיר את הדבר הזה לחברותות. חברותות, נכון, חברים לומדים. לפעמים השיחה בלימוד גולשת לדברים בכלל לא שייכים ללימוד. סתם פטפטים על דעה ועל אהה, דברים בטלים שאין להם טעם. אז זה אומר, מסיח את דעתו תוך כדי לימוד לדברים בטלים, נענש גם על הלימוד. וחבל על דמשתקחין שאינם נזרים בזה, ונמצא שורשים תרתי גיהנום, רחמנא ליצלן. לכן צריך להיזהר הרבה, ובפרט אם אמר קודם הלימוד לשם איחוד קודש הבריחו ושכינתה, בשם כל ישראל, הוא לומד כאן, פתאום מסיח את דעתו, שאם אינו נזר, הוא נרגן מפריד אלוף, מפריד אלוף נפרד מהקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אבל נניח אם אדם כן צריך לדבר, הרי אנחנו בסך הכל מדברים כל הזמן, אבל יש לו צריך לדבר, לא בדברי הנלמדים, הוא צריך לדבר משהו, יש לו, קוראים לו, יש לו שיחת טלפון, משהו, איך לנהוג אם הוא צריך באמת להתבטל תוך כדי הלימוד. ואם יצטרך לדבר, יסגור הספר, כאילו סיים לימודו, ואחר כך חוזר ללמוד מחדש. אולי בזה תהווה ארכה וניקה. זאת אומרת, כשאדם לומד, ופתאום הוא צריך לצאת לאיזה מקום או משהו, אז הוא משאיר את התורה פתוחה. עכשיו, האותיות, אני לא יודע אם שמתם לב, הן מסתכלות עלינו. אתם שמתם לב שמישהו קורא, לא רק שהוא רואה את האותיות, אלא התורה גם ראה אותנו. ואת ההתייחסות שלנו אליה. אז אתה עוזב, ואתה משאיר את הספר פתוח. מה האותיות אומרות באותו רגע? לאן הוא הלך הבחור הזה? השאיר אותנו כאן ככה, איך אומרים? מה קרה? מה שבטוח, בטוח סוגרים את הספר, ככה ההלכה היא גם. כשאדם סוגר את הספר, אם הוא צריך נאלץ ללכת, מאיזה סיבה? רק יבוא ויפתח, הוא לא ישאיר את הספר פתוח. טוב, זה נושא אחד. נושא שני, אני רוצה להעיר הערה, שצריך תמיד, דברים האלה צריך להעיר עליהם, זה נושא השכמה בבוקר, וההשתתפות בתפילת שחרי. אחד הדברים צריכים חיזוק, כתוב בגמרא, זה לימוד תפילה, צריך לחזק את התפילה מכל הבחינות, גם בכוונה, אבל גם בנוכחות וההשכמה בבוקר. ונדמה לי שההערה הזאת היא מאוד חשובה, ההערה בעין, הערה באלף גם בעניין הזה. כן, אני רוצה להגיד את אותם תלמידים שהם קמים, נאמר, אחרי הזמן ולא מופיעים בתפילה, זה משפיע על כל היום שלהם. אני בדקתי זה באינטרנט. מי שקם מאוחר, חבל על היום. פשוט נגמר לו היום. ויש לו המון צרות באותו יום. המון המון צרות. תשימו לב, אם לא שמתם לב לדבר הזה. זה לא אני אומר את זה, זה חז"ל אומרים את הדבר הזה. מי שלא קם בבוקר, הבוקר זה ההתחלה של כל היום. אז אם ההתחלה היא לא, על צד, זה נקרא על צד שמאל, הוא קם על צד שמאל, זה משפיע על כל היום. אז אני אומר, אנחנו לא ילדים קטנים, לא צריך, אני יכול לבוא להעיר את כולם, מי שמעוניין. אבל קחו את עצמכם בידיים, אנחנו חבר'ה בוגרים, מי שלא מתרגל לקום בזמן, יש לו בעיות, כל החיים יש לו את זה. זה מלווה אותו כקטם על החיים שלו. אז בשביל מה
זה? זה פוגע
בשידוחים. במה? בשידוחים, ודאי. דבר ראשון שפונים אליי, הבנות, תגיד לי, איך הוא קם בבוקר? אז אני אומר, טוב, תפנו לדני, הוא יודע. יהיה לנו יום טוב.